טוב, שלום לכולם. אנחנו השבת פותחים את ספר שמות, את חומש שמות, ויש איזו שורה אחת בגרא בתחילת ספר שמות שהייתי רוצה קצת להעמיק בה דרך מקור אחד לפחות ברב קוק כדי להבין מה הגרא אומר. אני גם מתנצל שלא הצלחתי להכין דף מקורות. נקווה שאולי אחרי השיעור הזה יהיה דף מקורות לפחות באתר. הפסקה הראשונה, יש ספר שיצא לו מזמן, שהוא ליקוט של דברי הגרא על התורה, שנקרא תורת אליהו. חוץ מזה יש חמישה חומשי תורה, זה ליקוט. אז בפסקה הראשונה, שזה בעצם ליקוט משיר השירים, אומר הגרא ככה, דורש את הפסוק בשיר השירים פרק ה', לחייו כערוגת הבושם, שפתותיו שושנים נוטפות מורובר, ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש, וכו'. אז הגרא דורש את הפסוק הזה, המקור בשיר השירים, וזה מובא פה. מה זה לחייו כערוגת הבושם? וזה המשפט שאני רוצה בגרא לטפל או לברר היום. אומר הגרא, לחייו כערוגת הבושם הוא נגד ספר שמות. למה? כי שם הוא ירידת מצרים, כלומר ספר שמות, שם ירידת מצרים, סוגריים. אי אפשר להגיד על הגרא לא מדויק, אבל עם ישראל ירד למצרים בפרשת ויגש. שם ירדנו למצרים, אבל ספר שמות הוא מבטא את הירידה, ולכן באמת הפסוק של ויגש מופיע כמעט באופן זהה בתחילת ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז ספר שמות הוא נגד ירידת מצרים. עכשיו, למה צריך לרדת למצרים? מה המטרה של ירידת מצרים? אומר הגרא משפט אחד שאני רוצה קצת לפרק אותו ולנסות לברר אותו. שהיה המחשבה, כלומר המחשבה האלוקית, לצרוף אותם, לצרוף את ישראל, תכף נראה בלשון הרב קוק, בקור הברזל, כלומר מצרים ושיעבוד מצרים, א' ארץ המצרים וב' השיעבוד במצרים האלה, זה היה קור ברזל, לצרוף אותנו, לצרוף כמו צורף, שהוא מזקק את הזהב מהפסולת, כן, המילה, בכלל שורש צרף, בלשון הקודש, צד ירש פי, זה כמו כל השורשים דבר והיפוכו, שמצד אחד לצרף משהו זה לחבר, נכון? צירפתי אותך לקבוצה. כן, אז אני מחבר אותך לקבוצה. מצד שני, לצרוף את הזהב זה לסלק את השיגים. אני מסלק את המותר, את המיותר. אז כשאני רוצה לצרף משהו, כלומר לחבר, אני צריך קודם כל לסלק ממנו את מה שלא צריך להתחבר. כן? הצורף, הוא יודע לחבר אחרי שסילק את מה שצריך להיפרד. בסדר? אז במצרים, לפי המשפט הזה, הייתה המחשבה האלוקית, שהיה המחשבה לצרוף אותם, בכדי שיהיו יכולים לקבל את התורה. זה משפט מדהים, המשפט הזה. זאת אומרת, כל ספר שמות, או לפחות החלק הראשון שלו, זה ספר הצירוף, ההכנה, כדי שנוכל לקבל תורה. ולכן המשך הפסוק אומר, הגרא, רק נקרא גם את ההמשך, אז לחייו כערוגת הבושם, זה ירידת מצרים. למה ערוגת הבושם? למה ערוגה? לא יודע אם אני צודק, אבל אולי זה צוד הכוונה. כמו שערוגה, כשאתה רוצה להצמיח משהו ואתה זורע איזה זרע בערוגה, אתה צריך לעבוד בה ולמעוך אותה ולעדור אותה ולהפוך אותה ולהוציא את האבנים מתוכה. קיצור, אז אתה, סליחה שאני אומר כן, אתה מתעלל באדמה. כשאתה רוצה לזרוע משהו, אתה צריך לחוש את האדמה, אתה הופך אותה, אתה זורע. אתה כביכול מועך את האדמה הזאת, אתה מטפל באדמה. אז בערוגה, כדי שהיא תצמיח, אתה צריך לייצר ערוגה. כדי לייצר ערוגה, אתה צריך גם קצת לעבוד עליה. ולפעמים, אם היית שואל את האדמה, לא שאלתי אף פעם אדמה, כשעובדים בה עם מעדר, אם זה נעים לה, אבל נראה לי שאם אנחנו היינו אדמה ומישהו היה מכיר אותנו עם המעדר והופך שם את הכליות ואת את מערכת הנשימה, זה לא היה כל כך נעים, נכון? אז כביכול, מצרים מסוג של ערוגה. ירידת מצרים, שיעבוד מצרים סוג של ערוגה. כאילו הקדוש ברוך הוא רצה להצמיח משהו שם. אבל כדי להצמיח צריך שם לסכל את האבנים, צריך לחפור באדמה, צריך לסלק את הפסולת, לנקש את העשבים, יש עבודה שם. אז אולי מהבחינה הזאת, אומר הגרא, שכדי להוציא את הבושם, נראה תכף שהוא תורה, אז היה צריך להיות בחינת ערוגה. למה דווקא לחיים? לא יודע כרגע, לא הצלחתי להבין למה. טוב, לחייו כערוגת הבושם הוא נגד ספר שמות. כי שם הוא ירידת מצרים שהיה מחשבה לצרף אותם בכדי שיהיו יכולים לקבל את התורה. הלאה, שפתותיו שושנים, המשך הפסוק. מה זה שפתותיו שושנים? הוא עשרת הדיברות, ומתן תורה, היו שומעים דבר קודשו. כן? אז שושנה, שפתיים שמדברות, אז שמענו את הדיבור האלוקי. נוטפות מור עובר, המשך הפסוק, הוא גם כן קי על מתן תורה. כמו שנאמר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. מדלה קצת. ידיו גלילי זהב ומעשה המשכן, שהוא מעשה ידיהם. כלומר, כל ספר שמות על הפסוק הזה. ממולאים בתרשיש ומעשה החושן ואפוד ואורים ותומים. קיצור, אז הגרא דורש בשיר השירים את הפסוק הזה, על כל ספר שמות, בין החלק הראשון שלו, שהוא נקרא לזה פחות חיובי לכאורה, תרף נראה מה החיוביות שבו, לצרף ולצרוף את ישראל, והחלק השני שמכוח הצירוף הזה, מתוך החריש בערוגה הזאת, אז אפשר בעצם לקבל תורה, ואפשר לבנות משכן ולעשות שכינה וכו'. בסדר? אז אני רוצה להתמקד רק בחלק הראשון, לחייו כערוגת הבושם, שכל המטרה של ספר שמות היא לצרוף את ישראל כדי שנוכל לקבל תורה. כי שם הוא ירידת מצרים, שהיה מחשבה לצרוף אותם בכדי שיהיו יכולים לקבל את התורה. אותו דבר הרב קוק כותב בכמה מקומות, מקום אחד, נקרא כרגע מקוצר הזמן רק מקום אחד, בספר אורות ישראל, שאנחנו לומדים אותו בשיעור בצהריים, פרק א', גם זה אנחנו לומדים בשיעור בצהריים, אבל הפסקה, פסקה י' ד', פסקה שלמה, נוצר רק לקרוא משפט אחד, שבדיוק מה שהגרא אומר, אולי הרב לקח את זה מהגרא, ובניהם, כלומר עם ישראל בני האבות, נזדקחו, בלשון הגרא, צורפו, בקור הברזל. הקור שצרף אותם. עד שבאו בתעלומה פנימית, ולידי מידה זו וכו' וכו'. אם כן, שיעבוד מצרים, המציאות במצרים, שיעבוד מצרים זה קור הברזל. דומה. תרף נראה בעיניי שהרב משתמש ממש במילה צירוף. אם כן, מה שאנחנו רוצים להבין היום, מה בעצם הייתה המטרה של הקדוש ברוך הוא בגלות ושיעבוד מצרים, מהבחינה הזו שצריך לצרף אותנו כדי שנוכל לקבל תורה. אז יש הרבה פירושים והרבה הסברים מאוד חשובים, כל אחד מפני עצמו, איזה צד חיובי יש בשיעבוד מצרים. אבל אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת, שקשורה לעניין הזה של הצירוף כדי לקבל תורה. אז יש בעין היה שבת א', יש פסקה ארוכה שקשורה לשיעבוד מצרים, גלות מצרים, דברים ידועים, כבר נקרא אותה, ואני רוצה לקרוא ברשותכם כמה שורות שקשורות אלינו. קודם כל, הגמרא כאן מדברת מדוע ירדנו למצרים. הגמרא מספרת לכאורה שבגלל לעולם אמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, זה מופיע בגמרא בשבת דף י', באין היה מי שרוצה לכתוב מקור, אין היה שבת א', עמוד פרק ראשון פסקה כף, זה מתחיל בעמוד 15, פסקה ארוכה עד עמוד 17, אני אקרא בעמודה השמאלית בעמוד 16, לקראת השליש האחרון של הפסקה הזאת. פסקה ארוכה מאוד חשובה, מאוד יסודית פה. אז למה ירדנו למצרים? אומר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נגיד לפי הגננת כתונת פסים, נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. טוב. אז הרב כאן עושה חשבון על חשבון על חשבון, פסקה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד חשובה. אבל אני רוצה לקרוא רק את הנושא שקשור אלינו, וזה מופיע בצד שמאל. מתחיל בצד שמאל בעמוד 16. אני רוצה רגע להקדים איזה הקדמה, כדי להבין את זה. אנחנו יודעים שיש שני סוגי מידות, מידות מוסריות. יש מידות שאנחנו קוראים להן מידות טובות, ויש מידות שאנחנו קוראים להן מידות רעות. הרב אומר בהרבה מקומות, שזה לא נכון, אלא כל המידות הן מידות טובות, על פי המהר"ל, כי הדומה מוליד דומה. אז אם הקדוש ברוך הוא טוב, טוב השם לכל, ממילא הטוב מוליד טוב. לכן גם המידות הטובות וגם המידות הנקראות בטעות, תכף נראה צריך לקרוא להן רעות, הן בעצם מידות טובות. אלא, לכן אומר הרב, צריך לקרוא למידות הרעות מידות קשות. אם כן, יש מידות טובות ומידות קשות. מה ההבחנה? מידות טובות, אלה המידות שהטוב המוסרי שבהן קל להבנה, ובאופן יחסי גם קל למימוש. למשל, כשאני אומר, מידת הענווה היא מידה טובה. קל להבין מדוע הענווה היא מידה טובה. באופן יחסי גם קל לגלות את האלוקות דרך הענווה. כשאני אומר למשל, מידת החריצות היא מידה טובה. קל להבין איזה טוב יש בחריצות, ובאופן יחסי קל לגלות את האלוקות בחריצות. אבל יש מידות שקשה לזהות את הטוב האלוקי שבהן, לא פחות קשה, אם יותר קשה, להופיע את הטוב האלוהי הזה במציאות בצורה מדויקת. למשל, איזה טוב אלוהי יש במידת הכעס? איזה טוב אלוהי יש במידת הגאווה? איזה טוב אלוהי יש במידת הנקמה? איזה טוב אלוהי יש במידת האכזריות? וכו'. אז יש מידות קשות. א', קשה לגלות את הטוב שבמידה. ב', יותר קשה אפילו, לגלות את הטוב הזה בצורתו המדויקת. איך אני מגלה את האלוקי? בצורה הכי מדויקת, במידת הכעס. אגב, הנקמה, האכזריות וכו'. לכן, כל המידות, מידות טובות, אלא שיש מידות שקל לזהות את הטוב וקל לחשוף אותו בפועל, ויש מידות שקשה לזהות את הטוב וקשה לחשוף אותו בפועל. ולכן ההגדרה היא לא מידות טובות ורעות, אלא מידות טובות וקשות. יפה. עכשיו אולי קצת יותר להעמיק את זה. כשהקדוש ברוך הוא פיזר את המידות בנבראים, אז הוא נתן לכל בעל חיים מידה אחת. למשל, כל השפנים פחדנים, כל הסוסים גאוותנים, כל הדובים עצלנים, כל הנמלים זריזות, כל השועלים מרמומים, כל הכלבים נאמנים, כל הנמרים עזים וכו'. אז כל בעל חיים קיבל מידה אחת, והוא באופן אינסטינקטיבי מגלה את המידה הזאת. בסדר. כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, הוא ברא בו גם מידות טובות וגם מידות קשות. נכון? למשל, אם הדוב הוא רק עצלן והנמלה היא גם זריזה, היא רק זריזה, האדם הוא גם עצלן וגם זריז. הוא גם עצלן וגם חרוץ. נכון? האדם הוא דוב נמלים כזה. הוא יכול להיות דוב, הוא יכול להיות נמלה. בסדר? אז זה קשה מאוד להיות אדם. כי להיות אדם, אתה צריך להוציא מהכוח אל הפועל וביחס הנכון והמדויק, גם את המידות הטובות וגם את המידות הקשות. עכשיו נקודה יסודית מאוד. כדי שתתגלה אחדות הבורא, כלומר, אני אגיד רגע משפט מקדים. אם אנחנו אומרים, כמו שאמרה הנצרות, שאלוהים לא יכול להתגלות במידות הקשות, זה כביכול א', כפירה, כביכול אלוהים לא יכול להתגלות בכל אחת מהמידות, ב', אתה כביכול לא מגלה את אחדות הבורא. השם אחד ושמו אחד. כלומר, זאת הבנה מאוד פילוסופית ולהבדיל רוחנית עמוקה להבין שבזה שאנחנו אומרים שהבורא הוא אחד, הוא יכול להתגלות, האחד הזה יכול להתגלות בהכל. אחד, בלשון המהר"ל, אחד המוליד את הריבוי. אז האחד יכול להתגלות וצריך להתגלות בהכל. ויש רק עם אחד שנקרא עם ישראל, שיכול לגלות את האחד בריבוי, כלומר לגלות את הבורא דרך כל המידות בצורתם המתוקנת וביחס הנכון ביניהם. עם ישראל, רק הוא יכול לגלות את המידות הטובות ואת המידות הקשות. במילים אחרות, אומות העולם לא יכולות לגלות את המידות הקשות בצורתם המתוקנת. הנצרות התכחשה לעצם קיומן של המידות הקשות בנפש האנושית. אומר הרב באורות, מה יצא מזה? הנצרות דחקה את המידות הקשות בנפש עד שהתפרצה. המידות הקשות האלה התפרצו, וכשהם התפרצו הן היו אכזריות מאוד. וכו'. אז יש רק עם אחד במציאות שמסוגל לגלות את האחדות של מידות הבורא, ומלא לגלות השם אחד, דרך המידות הטובות וגם דרך המידות הקשות. אבל, וכאן האבל הגדול, כדי לגלות באופן נכון את המידות הקשות, צריכות להופיע, או צריכים להופיע, שני דברים. אני מתקדם אגב על פה, כי באמת הסוגיה קצת קשה, אני תכף אקרא בפנים. א', צריך קצת להכות במידות הקשות. צריך לתת להם מכות. צריך להרגיע אותן, שלא ישתוללו. צריך למתן אותן. מה זה המכות האלה? אומר הרב, כבר אני קורא, גלות מצרים. גלות מצרים, שיעבוד מצרים, היה עניינו לצרף את המידות הישראליות על ידי זה שעם ישראל יוכל להופיע לא רק את המידות הטובות, אלא גם את המידות הקשות, אבל כדי שהמידות הקשות יופיעו ברכן הנכון, היה צריך קודם כל לתת להם קצת מכות. לשים להם קצת גבולות. לרקח את הנפש הישראלית, שהיא נפש לא רק רכה, היא גם נפש קשה. ישראל הזין שבאומות. ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים מצד אחד, זה המידות הטובות, מצד שני גם מידות קשות. הזין שבאומות. ישראל הם כהנים, ממלכת כהנים, אז הכהנים קנאים, כעסנים, ודאי דורי כבדת המשיכה, חצופים, חוץ פייסגי, ישראל חצופים. אז קודם כל, כדי לאזן ולדייק את המידות הקשות, חייבת להיות כאן איזו תקופה היסטורית, שבה הקדוש ברוך הוא כביכול יכה על קודקודנו, וההכאה הזאת היא להרגיע ולמתן, כדי להופיע בצורה מדויקת, את המידות הקשות. אני אומר משפט שלא נדע ולא מתמודד איתו. בכלל, איסורים בחיים, כשאדם חד ושלום עובר קשיים ואיסורים, הוא מתרכך. הוא נהיה יותר מעודן. הוא נהיה פחות גאוותן. הוא פחות מחזיק מעצמו. הוא פחות ציני. הוא פחות מחוספס. הוא יודע שלא הכל תלוי בו. הנה עובדה, יש כרגע קושי, והנה, אני לא מצליח לפתור אותו. צריך, מאין יבוא עזרי. לכן הקשיים, הרבה פעמים, התפקיד שלהם זה לרכך את הגאווה של האדם. לרכך את הכעס שלו, לרכך את הציניות, לרכך את המידות הקשות. אז עם ישראל בראשית היווצרותו, הייתי אומר, ברחם של אמא מצרים, בעצם מה העובר הזה שנקרא ישראל עבר? עברנו ריכוך של המידות הקשות. בשון הגרא, צירוף. ב', אחרי שהתרקחו המידות הקשות ונוצר הדיוק של הופעת המידות הקשות והאיזון וההרמוניה בינן לבין המידות הטובות, עכשיו א' יכולה להופיע התורה, כי יש לתורה כבר איפה לחול, המידות הקשות כבר מרוקחות, יש כבר אחדות מידות הבורא, הטובות והקשות, וב' לא רק שהתורה כבר יכולה להופיע, אלא גם התורה גם היא תעשה את העבודה שלה לרקח את המידות הקשות. למשל דוגמה, אם אחת המידות הקשות זה קמצנות, תגיד לך התורה, תן חומש לצדקה. אל תהיה קשה. תן צדקה. אז א', התורה היא יכולה לבוא על גבי המידות המרוקחות. המידות הקשות המרוקחות. ב', התורה גם היא פועלת על גבי הצירוף הראשון של שיבוד מצרים, היא פועלת בעצם את הצירוף שלה, על ידי ההלכה והדעות האלוקיות וכו'. עכשיו אני רוצה לקרוא את זה בעיניי, דברים נפלאים ביותר כאן. אומר הרב כך, פסקאות קצת קשות, אבל אני קורא את זה. אולי נתחיל דווקא בסוף עמוד 15 רק כהקדמה. אומר הרב ככה, האומה הישראלית, זה עמוד 15 עמודה שמאלית בערך 6-7 שורות מלמטה, האומה הישראלית שנטעה יוצר כל להיות לאור עולם, להיות הדוגמה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, עם זו יצרתי לי, הוכנה בכוחות אדירים. יש כאן עוד חשבון שאני רוצה לפתוח אותו עכשיו, הוא קצת מסובך יותר. מהם הכוחות האדירים שהקדוש ברוך הוא הכין אותנו, שם בנו כטבע, כהכנה, כתכונה, ככישרון? כפי גודל הנפש ותעודתה, כן צריכים להיות כוחותיה. אומר הרב, גם הכוחות הקשים שבנפש, הנה, מידות קשות, הכוחות הקשים, הקנאה, הכעס, ומכל שכן הגבורה והגאווה, כלומר, כל מה שאנחנו קוראים מידות קשות, בטעות רעות, הם הוכנו לפעול גדולות בנפש גדולה. עכשיו, איך אנחנו באמת יכולים להביא, למוציא לפועל את המידות הקשות בצורה המתוקנת שלהם? אז הרב אומר כאן עוד איזה חשבון, אני מדלג לנושא שלנו. מדלג, אומר הרב, בישראל נוצרו לכתחילה הכוחות ברוב עוז, כמו שאמרנו, לא רק המידות הטובות, גם המידות הקשות, וכו' וכו'. מדלג, ואז הוא כותב ככה. עכשיו נפלא ממש הגרא. אמנם המידות הקשות לא יוכלו להיות חסרות מאומה גדולת שכל ורבת פעלים, אבל, כלומר שכל של תורה ורבת פעלים של מצוות, אבל צריכות להיות מזוקקות, מצורפות, מדויקות, עד שיוכלו להיות נכנעות לשכל ומונהגות על ידו. כלומר, כדי שהתורה, השכל האלוקי, יוכל לחול על המידות, המידות הקשות צריכות להיות מזוקקות. אומות העולם שיש להם הרבה מרכאות, רק מידות טובות, זה לא נכון, אבל אין להם יכולת לגלות את המידות הקשות בצורתם המדויקת, זה יותר נכון. אז הם, אין שייכות לתורה. אבל עם ישראל שצריך לגלות אחדות מידות הבורא. אז גם מידות טובות, גם קשות. אבל כדי שהתורה תוכל לחול, צריך לזקק את הקשות. לזקק אותם, לצרף אותם. לכן אומר הרב, אבל צריכות להיות מזוקקות, עד שיוכלו להיות נכנעות לשכל. התורה יכולה לחול שם, על גבי זה. ומונהגות על ידו. אז תבונה לתעודתן. הנה המשפט שאנחנו מחפשים. על כן היה צריך גלות מצרים. למה גלות מצרים? להוות את מה? שהייתה קור הברזל ממש, הנה קור הברזל זה אורות, לצרף סיגים, הנה זה הגרא, נכון? לצרף אותה. וכן מטעם זה, עלינו לסבול עוד עול גלות. כלומר, זה לא רק גלות מצרים הראשונה, ששם ודאי זה בית האב של כל הסיפור הזה. אלא כשהקדוש ברוך הוא רוצה לצרף את המידות הקשות שבישראל, אחת מן הדרכים לחס ושלום שלא נדע זה להביא עלינו קשיים ואיסורים. כדי לזקק ולצרף את המידות הקשות, כדי שתוכל להתקבל על גבם תורה. אז זה ספר שמות, לפי הגרא. מדהים החשבון הזה. לפי ספר שמות, לפי הגרא ספר שמות הוא זיקוק המידות הקשות, כדי שישראל יוכלו לגלות את אחדות מידות הבורא בצורתם המתוקנת, טובות וקשות, רק על ידי הזיקוק הזה שקור הברזל של שבות מצרים, ואז ממילא תוכל להתקבל תורה ותוכל לשרות שכינה בישראל. אז אם הייתי עכשיו לפי הגר"א עושה סדר בחומש שמות, הייתי אומר ככה, שלושה מרכזים. מרכז ראשון, שיבוד מצרים, נגיד עד פרשת פלוס מינוס יתרו, או בו, עד בו נגיד, זיקוק המידות הקשות, זאת המטרה של החלק הראשון של ספר שמות. הלאה. חלק שני, פרשת יתרו, מתן תורה. מתן תורה אחרי שיש כבר זיקוק המידות הקשות, אפשר לקבל תורה. החלק האחרון, נגיד תרומת תצווה וכולי עד ויקל פקודה, בינן המשכן, השראת השכינה בישראל. והכל מאיפה התחיל? במה הכל תלוי? בשיעבוד, בצירוף המידות הקשות. על כן היה צריך גלות מצרים שהייתה קור הברזל ממש לצרף סיגים, וכן מטעם זה עלינו לסבול עוד עול גלות לחלות פשע ולהתם חטאת. שכפי ערך כוחותינו הגדולים ביותר, המידות הקשות, כן צריכים הם להכנעה וזיקוק ביותר. לא כתועים, זה הנצרות, שסוברים שמגמתם של ישראל היא להשריש בעולם רק המוסר היוצא מרקות הלב, כמו למשל המידות הרכות כחמלה, חנינה, הצדקה וחסד. ומה שתעשה האנושיות במידות הרעות, אם לא, אם אנחנו נמיים שהן קשות, גבורה, נקמה, בקינה ותאווה וכיוצא באלה נעלמו ממנו, כי בכל עם ישראל לא יכול לגלות את האלוקי במידות הקשות. לא נכון. לא כן הדבר. כי כל מגמתם ותעודתם של ישראל היא ללמד סוד אחדות השם בעולם. השם אחד. ואנחנו יכולים להתגלות דרך כל המידות. אני מדלג. על כן הכוחות הקשים כולם, המידות הקשות, הם בכוח האומה הישראלית. זה בכוח שלנו, בפוטנציאל שלנו, בכוח שצריך לצאת לפועל. והחוכמה האלוקית דאגה להתפתחותם גם כן. איך? א', גלות ושיעבוד, ב', תורה. אמנם דווקא בעבור זה, כדי לגלות את הכוחות הקשים בצורה הנכונה, לפתח אותם, והחוכמה, אמנם דווקא בעבור זה, הוכנה לנו הגלות, בכללה וריבוים לפרטיהם, כלומר כל הצרות והאיסורים, ודאי כבית אב גלות מצרים, שיעבוד מצרים, לפי ערך צדדי החסרונות הצריכים להתמרק. כדי שיהיו המידות הקשות שהן בכלל טבענו, כי עם כשעורף אתה, מעובדות וראויות לשימושן העליון הטוב. ועם אלה מכשיר את החיים הפרטיים הכללים למילואם וטובה. וכו' וכו'. יוצא לפי זה סיכום. שם ישראל בא לגלות אחדות הבורא בעולם. אחדות הבורא, אחדות המידות. אחדות המידות, גם הקשות. ואז אנחנו בעצם מגלים השם אחד ושמו אחד. כדי שבאמת הבורא יוכל להתגלות במידות הקשות, צריך לזקק את המידות הקשות. הזיקוק עובר דרך הצרות, דרך האיסורים, ולכן בעצם יצירתנו בהווייתנו, כן אמרנו, העובר הזה שנקרא ישראל היה ברחם שלי במצרים, כדי לזקק את המידות הקשות. אחרי שזיקקנו את המידות הקשות, יכולה כבר להתקבל תורה בישראל א', ומלא לגלות השכל האלוקי העליון, ובית התורה תשלים את מה שהזיקוק של השיעבוד לא עשה. עכשיו המשפט קצת יותר ברור. לחייו כערוגת הבוסם, כלומר אנחנו רוצים בוסם שעובר דרך הערוגה, הוא נגד ספר שמות, כי שם הוא ירידת מצרים, שהיה מחשבה לצרוף אותם, בכדי שיהיו יכולים לקבל את התורה. נראה לי שנסכים עם המשפט הבא, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שגם הוא מסכים עם המשפט הבא. הקדוש ברוך הוא עברנו מספיק צירופים. אחרי השואה, הזדקקנו מספיק. זהו. הערוגה הזאת שנקראת ישראל כבר נחרשה מכל הכיוונים. די. אז עברנו כבר את ספר שמות. אנחנו כבר ברוך השם בספר יהושע. חום הארץ כבר. זהו. עברנו את התהליך הזה. אם הקדוש ברוך הוא חושב שצריך עוד לזקק אותנו, אז הוא יודע איך לעשות את זה, רק שזה במידת הרחמים. אבל עצם הזיקוק ועצם הצרות, ואם חס ושלום יהיו קשיים ואיסורים, גם בכלל, גם בפרט, אני יודע שזה בעצם כלי והכנה לצרף אותנו כדי שנזכה לקבל תורה ולהביא בעזרת השם גאולה לעולם. יישר כוח. ברוכים תהיו.